ברשות מוריי ורבותיי, קהל קדוש, אנחנו השנה, השבוע ביום השנה החמישי של מור אבא עליו השלום, ויום חמישי בערב תהיה עצרת תפילה והתעוררות עד הציון של הרב, גם שבת בעזר השם יתברך יהיה פה לימוד, וגם יום שני הבא בעזר השם. ואנחנו היום נדבר כמה דברים מאחת המצוות שהיו חביבות ביותר על מוראה בעליו השלום, מצווה שצריך לברר אותה וללמוד אותה. נלמוד אותה עכשיו ביחד בערב הזה מה שנספיק. מה שהיה מצווה שהיה עסוק בכל כל ימי חייו, זו מצווה שכולנו יודעים המון סיפורים על הרב עליו השלום, על אהבת ישראל הגדולה שהייתה לו, ובעזר השם לקראת סוף השיעור נביא לפה מישהו שיספר, אחד מתלמידי הרב זצ"ל, שיספר יספר על אהבת ישראל הגדולה שלו, סיפורים שלא שמענו אותם רק עכשיו. אבל לבירור העניין נזכיר את העניין שהרב היה לו פשוט זמן מסירות נפש לכל יהודי. אני יכול לספר על זה אין סוף סיפורים, כולכם ראיתם את זה. מצד שני, אולי מאותו צד, הרב היה לו חשוב מאוד כל עניין של הפצת התורה. היה נוסע מקצה הארץ לקצה הארץ ללמד שיעורים של תורה, להפיץ תורה, להסביר, ללמד, שיעור פה, שיעור שם, שיעור ביום, שיעור בלילה, שיעור בישיבות, שיעור לבעלי בתים, כל הנושא של הפצת התורה. ובאמת, אפשר לחשוב שאלה שתי מצוות נפרדות זו מזו. זו מצווה וזו מצווה. אבל אם מתבוננים רואים שזו מצווה אחת. בתורה הן מופיעות שניהם בפרשת קדושים, שם כתוב כך, נקרא לכם שני פסוקים מהפרשה, לא תשנא את אחיך בלבביך, שלא יהיה לך קפדה על אחיך בלב, אפילו לא בלב, כן? הוכח תוכיח את עמיתך, ולא תישא עליו חטא. מיד נסביר את הפסוקים האלה. הפסוק אחריו, לא תיקום ולא תיטור את בני עמך. מה הפסוק לא תיקום ולא תיטור? כולנו מכירים, אפילו אם מישהו פגע בך, אל תחזיר לו. כן, מה שכתוב, כמו אומר הירושלמי, אם יד ימין בטעות יקטע את יד שמאל, אדם דפק מסמר, והפטיש ביד ימין יקע בטעות את אצבעות יד שמאל, וכי יד שמאל תקע את יד ימין? לא, למה? כי זה גוף אחד. ככה, אם מישהו פגע בך, אתה לא מחזיר לו. זה ממש ואהבת לך כמוך, וזה בסך הפסוק, לא תיקום ולא תיטור את בני עמך ואהבת לך כמוך. אז אם כן, מצוות הוכח תוכיח את עמיתך נאמרה ממש לפניה, לא תשנא את אחיך בלבביך, אחריה ואהבת לך כמוך, משמע שהיא חלק ממצוות אהבה. וזה חשוב להדגיש את הנקודה הזאת, כי אם משום מה נתקבע במחשבה מה זה הוכח תוכיח את עמיתך, תצעק עליו. מה זה הוכח תוכיח את עמיתך? זרוק עליו אבנים, בשבת, בכביש, לא יודע מה. אבל לא צריך להתאמץ יותר מדי, זה גם הגמרא מסבירה את זה, ותכף נראה את הגמרא. אבל הגמרא מסבירה, מה זה הוכח תוכיח את עמיתך? זה לא שתצעק עליו, להפך, ממש לא. זה פשוט, תלמד אותו, תוכיח לו, תסביר לו, תראה לו, תאיר את עיניו, תלמד אותו. כולנו מכירים את הגמרא שאומרת, שכשאדם נמצא בביתו בערב שבת, הוא צריך לומר, איסרתם, ערבתם, הדליקו את הנר. אם התארגנתם לשבת, הכל כבר מסודר, תדליקו את הנר. אומרת הגמרא, וצריך לממרה בנחת. ערב שבת, כולם לחוצים. הגמרא מזהירה ואומרת, צריך לומר את זה בנחת, אחרת לא. על הדבר הערך, במקום שתפתור את הבעיות, תוסיף בלגן בבית, תכעסו, מה, למה אתה מדבר בקול, תדבר, מה? במקום שיהיה פתרון, יהיה בלגן. אומר, אתה גמרא, אבל צריך למרו בנחת. אתה רוצה לומר, תאמר דבר באהבה, תאמר אותו בנחת, כאיך ידלקבלו מיני, כדי שדברים יתקבלו מפיך. ולכן הדבר הזה הוא דבר שהוא דבר שצריך להוסיף אהבה. נקרא לכם את הגמרא. הגמרא אומרת במסכת ערכין, תנו רבנן, לא תשנא את אחיך בלבביך. פה לא מדובר לא להכות אותו. זה לא על זה מדובר, זה לא, לא, לא על זה. פה מדובר על משהו שבלב, שבלב, כן? ומניין לרואה בחברו דבר המגונה שצריך להוכיחו. תגיד, תשמע, זה טעות, זה לא... אתה לא אומר, אני פה, אתה שם, כל אחד והאמת שלו. זה לא תורה. זה דברים בטלים. כל אחד והבית שלו, בתור, כל הסיסמאות האלה, זה לא תורה. זה לא תורה. הרב עליו שלום היה מסביר, עם ישראל זה כמו צינור שמחובר, הרבה צינורות שמחוברים יחד. אתה ממלא המים באחד, כולם מתרוממים, כמו חנוכיה של צינורות. אתה ממלא באחד, כולם עולים. מוריד באחד, כולם יורדים. כלים שלובים. וככה זה עם ישראל, ערבים זה בזה. מחוברים יחד. אנחנו איש אחד, כמו יד ימין ויד שמאל, מחוברים יחד. אתה לא יכול לומר, אני לומד, אני את נפשי הצלתי. תכף נראה שההבנה הזאת היא ההבנה שהיא מהותית לדור הזה, דור הגאולה. כי בחוץ לארץ זה הבנה אחרת. בגלות זאת הבנה אחרת, כל אחד לעצמו, מפוזר ומפורד בין העמים. בארץ ישראל אנחנו גוי אחד בארץ. מבינים שאנחנו ממש כאיש אחד בלב אחד, ומיד נראה כמה הדבר הזה הוא משמעותי. אבל נחזור כעת עינינו שגמור את הגמרא, האדם חייב פשוט, אם הוא רואה משהו לא מתוקן אצל חברו, להגיד לו, אתה רואה את חבר שכנך, לא שומר שבת. תזמין אותו לשבת, זה חלק מהמצווה. אתה רואה שהתפילין שלו, אין לו תפילין, או לא כשרות. תגיד לו, תשמע, אתה רוצה, אני אקנה לך תפילין. אני אביא לך תפילין יותר מודרות. אני אעזור לך, אביא לך ציצית. זה פשוט חובה, אומרת הגמרא. תגיד, טוב, אני אמרתי פעם אחת. אומרת הגמרא, הוכח, תוכיח אפילו 100 פעמים. חובת ההסברה, חובת הערת הפנים, חובת הקירוב שיש לנו, היא אפילו 100 פעמים. אתה אמרת, אז אמרת, 100 פעמים צריך לומר את זה. כן? אומרת הגמרא, יכול, אפילו נעלב. אתה בא למישהו בכנסת, אתה אומר לו, התפילין שלך לא במקום, הוא נעלב, לא. תלמוד לומר ולא תישא עליו חטא. אל תעליב אותו. המצווה היא לא שמישהו ייפגע. אם מישהו נפגע, לא קיימת את המצווה. הוכח, תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. זו מצווה מאוד מדויקת. מאוד מדויקת. אתה צריך מתוך אהבה, מתוך אהבה גדולה, לעזור לו בלי שהוא יעלב. זה לא פשוט. וזה הפך הצביעות. כגמרא אומרת, מה זה לא תשנא את אחיך בלבביך? אתה יכול לומר, תשמע, אני פה, הוא שם, ושלום, אכפת לי ממנו. כלפי החוץ, שלום, שלום. אבל בלב אתה אומר, איזה מילים מרחיקות. זאת אומרת, הגמרא, לא. כדי שלא תגיד, אני פה והוא שם, יש לך מה לומר, תגיד לו. תגיד לו. דבר איתו, בכבוד, באהבה, לא תישא עליו חטא. אבל אל תוותר, עד שתיישרו אותה, עד אפילו 100 פעמים. כדי שלא יהיה בלבכם שום מרחק אחד מהשני. לא תשנא את אחיך בלבביך, הוכח, תוכיח את עמיתך, כדי שלא תשנא את אחיך בלבביך, לא תישא עליו חטא. הוכחה מי עשה את זה אברהם? כשאברהם בא לכרות ברית עם אבימלך. כתוב שאבימלך, כמו כל הפלסטינאים, אלופים בגנבות. היום גונבים מכוניות, פעם גנבו בארות מים. והוכיח אברהם את אבימלך על אודות באר המים אשר גזלו עבדי אבימלך. והוכיח אותו. אומר, תשמע חביבי, זה לא בסדר. זה לא בסדר, חפרתי באר מים. מה גוזלים אותה? אתה רוצה רק שלכרות ברית? לא כשאתם גונבים. זה ברית של שקר, זה ברית של חושך, כי הלב שלי מלא עליך. מה זה ברית זאתי? זה ברית שסופה להתפורר, ברית אמיתית, תחזיר את הגנבה, נדבר. אז בליבי לא יהיה, אז אני אסלח לך. כך מסביר הרמב"ן, כדי שבאמת זה יהיה אהבה אמיתית ולב, ולא סתם חיצונית, לא מנורס, לא נימוס אירופאי, אלא ממש אהבה מהלב, דבר איתו אמיתי, תפתרו את הבעיות, ואז ואהבת לרעך כמוך, אני השם. כך מסביר הרמב"ן איך באמת מקיימים את המצווה. זה באמת מצווה, כמו שאתם רואים, מצווה שצריך לקיים אותה ממש מעומק דליבה, מעומק הלב לגמרי. זה לא דבר, לא מצווה כל כך פשוטה. יש בגמרא, הגמרא אומרת, יש פסוק אומר על המצוות תוכחה, אל תוכח לץ פניס נאקה, הוכח לחכם ויאבך. אז יש פירוש ששמעתי אותו פעם מהרב עליו השלום, שאומר, מה זה אל תוכח לך פניס נאקה? אז את מי מוכחים? את החכם? מה יש להוכח את החכם? החכם הוא חכם, מה יש להוכח אותו? בסדר גמור. אז פשט הוא אוסף לחכם ויחכם עוד. אבל בעצם אתה מוכח אותו, הוא שונא אותך, זה לא שווה שום דבר. אם אתה זרוק אבנים על מישהו, מה, אז הוא יאהב אותך? קיימת ואהבת לך כמוך? שום דבר. זה פשוט טעות, לא למדת את הגמרא כמו שצריך. אבל יש פירוש של השלה שאומר, כשאתה מוכיח מישהו, אתה יכול להוכיח את אותו בן אדם בשתי אופנים. אתה יכול להגיד לו, תשמע, אתה לץ. אתה לא בסדר. אתה טיפה, אתה תן לו על הראש. תניח תפילין כמו שצריך. זה ילך לכל הרוחות, לא רוצה לשמוע אותך. כי אם אתה מדבר עליה ככה, אל תוכח לץ, את אותו בן אדם, פניס נאקה, כך מסביר השלה. תגיד לו, אתה חכם? תשמע, אתה כל כך בחור טוב, כל כך בחור רציני. באמת, לא בשקר, לא בזיוף. אתה מדבר עליו בעין טובה, ויאבקה, הוכח, תגיד לו, אתה חכם ויאבקה. אתה מדבר באותו, איך שאתה מוכיח, שוב, להרבות אהבה, ולא חלילה להרבות את ההפך, כך מסביר השלה את הדבר הזה, וכך הרב עליו השלום היה מסביר גם כן. על זה פעם, אני זוכר, הרב עליו השלום הביא סיפור. אנחנו כולנו תמיד זוכרים את הרב שתמיד היה זוכה, שתפילותיו היו נשמעות. ואני זוכר שפעם, כשהייתי צעיר, אז הרב ראיתי את הגמרא, זו גמרא מסכת ברכות, דף כף. שאל אותי מה ההסבר בגמרא. אני אספר לכם את הגמרא, זו גמרא מעניינת. יש שם גמרא מספרת סיפור שרב פאפה שואל את אביי, תגיד לי, למה הראשונים היו מתפללים והם מתרחש להם נס? עכשיו היה שומע את תפילתם. ואנחנו צועקים, צועקים, אף אחד לא מתייחס אלינו, מתפללים, אף אחד לא מקשיב. למה? מה הסוד שבזכותו פלוני מתפלל והתפילה נשמעת, ואלמוני מתפלל והתפילה שלו לא נשמעת. אמר לו, ראשונים היו מוסרים את נפשם על קידוש השם. היה להם מסירות נפש להגדיל שמו של הקדוש ברוך הוא. כדי שמו של השם בעולם. אכפת להם. אנחנו, לא אכפת לנו. לכן זה לא עובד. מי שאכפת לו קידוש השם, השם עוזר לו. כך הוא מסביר לו והביא לדוגמה. זאת הגמרא, המעשה היה, היה חכם אחד, קראו לו רב עדה בר אבא. חכם. הוא עובר ברחוב, ורואה גויה אחת, לבושה, בגד לא צנוע. חשב שהיא יהודיה. אמר, מה? יהודיה תתלבש עם בגד כזה לא צנוע? בושה וחרפה? הלך, קרא אותו ממנה. כמובן שהייתה לבשה כמה בגדים, וזה לא... עשה חוזר צניעות, אבל הבגד הזה קרא אותו ממנה. היא התעצבנה, צו משטרה, צעקה משטרה, באו שוטרים, תפסו אותו, לקחו אותו לבית משפט, התברר שהיא גויה. טוב, אומר השופט, מה עשית? חזה, כעס על רבדה ברבה, אמר לו, תשלם 400 זוז. 400 זוז זה משכורת של שנתיים. הרבה כסף. אמר לו רבדה ברבה לאותה אישה, תגידי, איך קוראים לך? אמרה לו, קוראים לי מתון. מתון זה גם נשמע כמו 200, וגם מתון זה מתינות, נכון? אמר לה, מתון, 400 זוזים שווים. זאת אומרת, אם הייתי יותר טיפה מתון, הייתי מרוויח 400 זוז, סתם התלקחתי. שאל הרב עליו השלום, רבדה ברבה, תאר אותה. תאר אותה. הוא אומר על עצמו, אם הייתי יותר מתון, הייתי מרוויח 400 זוז. זאת אומרת, הוא תאר אותה, אבל הגמרא אומרת, אתה רוצה להבין למה הראשונים תפילתם הייתה נשמעת? תראה איך התנהג רבדה ברבה. אז הוא תאר אותה. לכאורה הוא, הנה זה סיפור לדוגמה איך בן אדם צריך להתנהג. אבל הגמרא אומרת שהוא תאר, הוא בעצמו אומר עצמו שהוא תאר. אז הרב שאל אותי, ומה אתה אומר? תאר אותה. והרב שאל, אמרתי לו, לא טעה בכוונה, לא טעה בזה שהיה אכפת לו, טעה באופן שהוא עשה את זה. וכנראה שזה זה מה שהגמרא רוצה באמת לומר. זאת אומרת, למי הקדוש ברוך הוא שומע בתפילתו? למי שאכפת לו קידוש השם לא בבית שלו, ברחוב, לא בירושלים, בתל אביב, לא פה, באלת. אכפת לך איך נראית אלת? השם ישמע את תפילתך. אכפת לך מה קורה בכל הארץ? השם ישמע את תפילתך. אכפת לך מה קורה עם עם ישראל? השם ישמע את תפילתך. ככה גמרא אומרת, זה גמרא. עכשיו, אנחנו מדברים על השבוע של הרב עליו השלום, כמה הרב היה אכפת לו, מצעירותו. היה הולך עד קצה הארץ, עוד לפני שהתחתן, בתקופה שהגיעו כל העולים מחוץ לארץ, ואז המנהג היה שמגיע עולה מחוץ לארץ, קודם כל גוזרים את הפאות. פה בארץ, מחוץ לארץ היה צריך שם, פה לא צריך. כיפה, נשים אותה במכבסה, ציצית, פה נשים, נגזור אותה. היו מעבירים אותם על דתם. והרב עליו השלום, היה הולך למחנות של העולים, ממקום למקום, להסתובב, לעזור, ללמד. ככה היה פחח עליו השלום, היה מדריך אותם, הוא וכל החבורה, והרב יוסף עליו השלום היה אומר להם, תנו מעשר זמן בשביל זה. והם היו הולכים להפיץ תורה. ולפעמים היו כועסים עליהם, היו אפילו מכים אותם לפעמים. וזה לא פשוט, אתה הולך להפיץ תורה, אתה יכול ללכת ולכעוס על האחרים, נכון? אתה אומר, אני בסדר, מה הם עושים? הם רשעים, ארורים, ערב רב, לא יודע מה להגיד עליהם. אבל התורה אומרת, לא תיסע עליו חטא. אל תיסע עליו חטא. אל תעשה את זה מתוך כעס, מתוך שנאה, מתוך מחלוקת. תעשה את זה בלי שנאה ומחלוקת. זה לא פשוט. זה לא פשוט, כי אתה יכול ללכת ותוך כדי להתמלא בשנאה ולהקפדות. אתה רוצה לתקן? אתה רוצה להרבות אור בעם ישראל? אל תקט רגע לעם ישראל. תלך ותעשה את זה תוך כדי סנגוריה לעם ישראל. זה לא פשוט, זה קשה. וכך הם היו הולכים ועושים. מאז קטנותו. אחר כך אני זוכר שהרב אורי כהן, כשהוא חוי יאריך ימיו וטוב ושנותיו ונעימים, הקים פה בבשרת את הקבוצות שהולכות להפיץ תורה בכל הארץ. הרב כל פעם, כל שנה היה הולך אליו לחזק אותו. למה? הנה, אלה מגדילים תורה בישראל. וכשהקימו הגרעינים התורניים, אז הוא דחף את זה בכל הכוח. כמה שיותר ללכת להפיץ תורה בעם ישראל. כי זה התפקיד שלנו. זה התפקיד כמו שרבדה ברבה. וככה כל ימיו, וכשקוראים לו איזה קהילה בחוץ לארץ, או מי קהילה בארץ, היה הולך, נוסע, ביום, בלילה, בעייפות. העיקר, אכפת לי מעם ישראל. זאת מצוות אהבת ישראל. מה זה נקרא אהבת ישראל? יש אתה בבוקר קם, ואתה אומר, הרי אני אוהב כל אחד ואחד, מיסוד כנפשי וכמודי, זה יפה מאוד. זה חשוב מאוד, זה נפלא. איך אתה מבצע את זה הלכה למעשה? בזה שאתה הולך, להאיר את עיניהם של ישראל. כמו אברהם אבינו. אברהם אבינו היה האוהב הגדול. האוהב הגדול מכולם. נכון, אברהם אבינו? זה... באים אליו שלושה אנשים, שלוש לפנות בחרדה לו. שפע. מי נותן אוכל כזה לאורחים? אתה לא מכיר אותם בכלל. אבל אברהם היה לו כזה לב רחב, בהם אורחים, רץ לפניהם, משתחווה לפניהם, יאללה בואו, תשתו, תאכלו, זה, זה, זה. יוצא מכליו לכבד אותם, נכון? ובאותה מידה שהוא יוצא מכליו לכבד אותם, הוא יוצא מכליו בשביל לקרוא בשם השם. זו אותה אהבה, אותה אהבת השם, אותה אהבת ישראל, אותה אהבת העולם שיש בליבו, היא זאת שגורמת לו לקרוא בשם השם. זו אותה מצווה, זו אותה מצווה. זו המצווה הזאת של מצווה שיש ממש מצווה לכבד אותה. וכמה הגמרא מסברת את הדבר הזה חשוב, יש בגמרא סיפור, הגמרא אומרת, אפילו אם חש ושלום אדם עושה את זה שלא לשמה, גם זה חשוב, גם יש לזה ערך. אמרתי לכם שהדבר הזה הוא קשור באמת לעניין של הדור שלנו. הדור שלנו. אומר לכם, אני זוכר שבשנת תף שין מול ב' זה שנה שאבא עליו השלום ביקר אצל האדמו"ר מחב"ד. זכר צדיק לברכה. אני זוכר, הייתי נוכח באותה פגישה. ובאותה פגישה הרב מחב"ד אמר משפט מאוד מעניין. אמר, יש מדברים על המשיח, מתי נזכה ויבוא משיח. זאת אומרת, אנשים צריכים לדעת, המשיח כבר הגיע. הוא פה. רק אנשים סוגרים את הדלת בפניו. צריך לומר להם, אל תסגרו את הדלת בפניו. היה מבהיל לשמוע את הדבר הזה. שהוא אומר להם, הנה המשיח כבר בא. אתם לא רואים אותו? כי אתם לא פותחים את העיניים. תפתחו את העיניים, תסתכלו ותראו. אנחנו בדור של משיח. תפתחו את העיניים ותסתכלו. הרב, אבא עליו השלום אמר לו, אני מציע שישאירו את הדלת פתוחה. כך הרב אומר לו. וכבר כמה אנשים באו ושאלתי, מה הרב, מה התכוון הרבי, מה התכוון הרב? לא אעריך בזה עכשיו. מישהו פעם אפילו חיבר על זה חוברת שלמה. מה התכוון הרבי, מה התכוון הרב? אבל מה הדבר אחד ברור, שניהם הסכימו. המשיח נמצא. אולי הוא מסתתר. זה תלוי בנו, תפתח את הדלת. אנחנו בדור של גאולה. לכן, הרב מחב"ד עליו השלום, שלח שליחי בכל העולם ללכת לקרוא בשם השם. למה? כי הוא הבין. זה בדור של גאולה, זה הדור שבו הלב יותר פתוח מכולם. איך כתוב בתורה? בדור הזה של קיבוץ גלויות, שחצי מעם ישראל כבר פה, אומרת התורה, ומל השם את לבבך ואת לבב זריך. לאהבה את השם אלוקיך, לכת בכל דרכיו, לשמור. השם אומר, אני בדור הזה אלוק, קורא לכם, מביא אתכם מטורקיה לפה, מאיסטנבול לפה, מטהרן לפה, מכל מקום לפה. אני גם, בהזדמנות זו, עושה לכם מילת הלב. אומרתם את תורת לבבכם ואופכם את הקשורות. אם זה מה שהקדוש ברוך הוא עושה לנו, אז זה רק פעולה קטנה, וזה כבר, אתה רק מניח לו תפילין ברחוב, הוא כבר צועק השם הוא אלוקים. אתה רק לא עניק נערות שאמרת, הוא כבר צועק שמה ישראל. כי כבר השם עשה לו את מילת הלב. אז מי שמבין שאנחנו בדור גאולה, מבין שמה שצריך לעשות זה לעורר את עם ישראל. אני פעם שאלתי את הרב, אמרתי לו, אם אתה יהיה לך אפשרות להשפיע על עם ישראל, מה אתה עושה? הוא אומר, אני אגיד לכל מקום, לך תקרו בשם השם. תלכו לפה ללמד תורה, תלכו לפה ללמד תורה, תלכו, כל מקום תלכו ללמד תורה. כי זה מה שהדור מחפש עכשיו. לקרוא בשם השם. ובמיוחד, מוריי ורבותיי, שאחד הדברים שהגמרא אומרת, שכשאתה הולך ללמד תורה, צריך ללמד תורה מתוך אהבה. מתוך אהבה. איך אנחנו אומרים בתפילה? אהבת עולם אהבתנו השם אלוקנו. אהבת עולם אהבתנו השם אלוקנו. מתוך זה, חוקים ומשפטים אותנו למדת. גם אתה שמלמד תורה כמו מלמד תלמידים כמו בנים. צריך לאהוב אותם כמו בנים. באהבה. אתה מלמד תורה באהבה. זה הולך ביחד. כמו שהשם לימד אותנו תורה מאהבת עולם, גם אתה שמלמד תורה, התלמידים קוראים בנים. תלמד אותם באהבה כאילו הבנים שלך. לכן קראו לרב אביהם של ישראל. אבל זה מתי אתה יכול לעשות? כשהקדוש ברוך הוא מסיר ממך את הלב הרגז. בגלות כתוב מפורש, נתן לך השם שם לב רגז. בגמרא מספרת מעשה, יש מעשה, על חכם אחד קראו לו אולה. אולה, אומרת הגמרא, עלה לארץ ישראל, ויחד איתו התלוו שני אנשים בני חוזאי. שני אנשים שהיו ממקום שנקרא חוזאי. בדרך הם רבים אחד עם השני, ואחד קם הורג את החבר שלו. הרוצח אומר לי, אולה, נו, איך עשיתי את זה? אה, יפה? דאעש כזה, כן? אומר לו, יפה? אומר לו, אפס, עשית את זה, מכה אחת על הכיפק. פחד שירוג אותו גם כן, פחד לריב איתו. אומרת הגמרא, אולה מגיע לארץ ישראל, יושב לפני רבי יוחנן, ועצוב, אומר לו רבי יוחנן, למה אתה עצוב? אומר לו, כך וכך היה מעשה. אולי טעיתי, אולי הייתי צריך לצעוק עליו, לגעור בו, אומר לו, אם היית גוער בו וצועק עליו, יש חוד גם אותך? טוב שלא גערת בו, עשית בשכל. אבל תמר רבי יוחנן, רבי יוחנן הבין שהסיפור הזה קרה בארץ ישראל, תמר רבי יוחנן ואמר, איך יכול להיות דבר כזה? ונתן לך השם שם לב רגז. פה לא, פה אין לב רגז. אז איך הוא יכול להיות שהוא הורג אותו? אומר לו רבי יוחנן, אומר לו, אמר לאולה, אי שעתה, דואב ועבר לן ירדנה. באותה שעה הוא עוד לא עבר את הירדן. אז אם הוא לא עבר את הירדן, אז יכול להיות שיש לו לב רגז. נרגע רבי יוחנן. זאת אומרת, מוריי ורבותיי, יש משהו באוויר עד ארץ ישראל שהוא מרגיע. מרגיע. ואם הוא מרגיע, אז זה מועיל. למה? אם זה לא מרגיע, אתה לא יכול ללמד. אתה בא לבן אדם, אומר לו, טול כיסא מבין שניך, הוא לא חושב שאתה אוהב אותו. מה הוא חושב? שאתה מתנסר עליו, אתה בא לתת לו מוסר. אתה אומר לו, מה? אתה נותן לי מוסר? טול קורא מבין עיניך. אתה נותן לי מוסר? מה? אתה יותר טוב ממני? לא בא, אני לא שונא אותך, אחי, אני באתי לעזור לך. הוא לא מבין אותך. לא מבין אותך, אומר רבי טרפון, תמהני אם בדור הזה מי שיכול להוכיח. אומר אותו כיסא בעיניך, זה מתי כשיש לב רגז. אז כל אחד עצבני על השני, אתה לא יכול לדבר איתו בכלל. אבל כשהקדוש ברוך הוא מל את לבבך ואת לבב זריך, מוציא לך את הרוגז מהלב, אתה בא למישהו, אתה מדבר איתו בחיוך, בלי עצבנות, באהבה, ואהב דרך כמוך, אומר לך, אחי, למה לא? בוא, אני אוהב חדר. תניח תפילין, בטח, למה לא? תביא, הנה, מרים את היד, יש לו שם קיקועים על היד, אין דבר. על הקיקועים שם תפילין. הוא לא מתרגז. למה? כי השם בדור הזה נתן לנו את האפשרות לקרב. אתה רואה את החבר ששכן שלך נוסע בשבת, באוטו, תגיד, מה הוא שייך? הוא נוסע בשבת, שידך לא יודע אפשר. לא! תקח בחשבון שהקדוש ברוך הוא כבר עשה לו מילת הלב, הוא כבר לא כועס. לך אליו, תן לו חיבוק, תגיד לו, אחי, בוא שבת. ובטח, סבא שלי היה רב, אתה יודע. למה? כי הקדוש ברוך הוא כבר עושה לנו את העבודה. אנחנו בדור שבו הדבר הזה כבר משתפר והולך, כן? יש דבר מעניין להבין למה זה כל כך שייך לדור שלנו. יש פירוש יפה, אני לא אעריך לכם, אתם תעשו את זה ככה בפני עצמכם, כשתגיעו לפרפת דברים, כתוב שאלה הדברים אשר דיבר משה על כל ישראל, בעבר הירדן, במדבר, בערבה, אחרי הכותו, ציחו מלך האמורי אשר יושב בחשבון. אומרת הגמרא, שם משה רבנו הוכיח את ישראל. 40 שנה לא הוכיח אותם. פה קצת, שם קצת, לחלק מהעם. רק פה. למה דווקא פה? כי עכשיו, הם לא התבשו ממנו. הוא הולך להיפטר מן העולם. אז הוא כבר אומר, אתה, עכשיו אני כבר... לא יראו אותי והתביישו. ועוד, מה הם יגידו? לפעמים אתה בא מישהו, אומר, מה אתה נותן לנו מוסר? אם היית גיבור, היית זה, אתה נשמע לך. אבל אם אתה סתם, מאיפה, למה אתה דבר? אחרי הכותרת שיחו המלך האמורי, בתרגום לחלשן, והכל אמר, משה רבנו הוא לא סתם, הוא רציני, מקשיבים לו. וגם אז אמר להם את זה ברמז. חצרות, דיזהב, כל אחד מהמקומות האלה זה ברמז, יזכיר להם איזה עוונות עשו פה, איזה עוונות עשו שם. רק אז, ורק כשהיו בפתח ארץ ישראל, רק אז ליבם מוכשר לקבל את המוסר. כי כשנה בארץ ישראל, יש לו לב פתוח, גם לדבר נכון וגם לשמוע נכון. לעומת זאת, אחד הקלקולים הגדולים ביותר שמהם באה הגלות, זה האופן שבו עם ישראל לא היה יודע להוכיח אחד תפני כמו שצריך. יש במדרש כתוב, וגם בגמרא מסכת שבת כתוב, אמר רב אמרם ברד רבי שמעון בר אבא, אמר רבי שמעון בר אבא מחנה, לא חרבה ירושלים אלא בשביל שלא הוכיחו את זה את זה. לא אכפת להם חלק משנאת חינם, מה אכפת לי מה שתעשה, תשרף בגיהנום, מה אכפת לי ממך, אני מסודר, אני מניח שתי זוגות תפילין, אני לומד דף יומי, אתה מה אכפת לי, תעשה מה שאתה רוצה. על זה חרבה ירושלים, שלא אמר היו שרי הקהילים לא מצאו מראה, מה היה על זה ראשו של זה בצד זנבו של זה, אף ישראל שבאותו דור כבשו פניהם בקרקע. כבשים שהם אוכלים, יש שם הייתה פעם כבש דואג אחד לשני, כל אחד תופס עשב ואוכל, מישהו תופס עשב מגיש את השני, ראית פעם דבר כזה? אין דבר כזה, בני אדם יש. אתה בא לאכול, תאכל סלט, תאכל דגים, תאכל עוף, תשתה, תביא, עולה בזוק חיין, עוזרים אחד לשני, יש חסדים. אבל איילים כשהם אוכלים, כל אחד דואג לעצמו, אומר את הגמרא, וכתוב גם במדרש מגלת איכה, על זה חרבה ירושלים, שכל אחד חושב על העירת שמיים של עצמו, לא אכפת לו משל חברו. זה סימן של גלות. הגמרא מסכת שבת, יש גמרא מבהילה, אני שמעתי שהרב עליו השלום, לקחו אותו לבית המשפט, אחרי שהוא עשה מאבק נגד גיוס בנות. אמרו לו, מה אכפת לך אתה? אתה, אין לך בנות אתה, אתה צעיר עדיין. מה אתה עושה? מה אתה הולך ואתה עושה צעקות ומאומות? מה אכפת לך? אמר לו השופט, מה זה מה אכפת לי? יש גמרא. הוא הביא לפני בית המשפט את הגמרא הזאת שאני אומר לכם עכשיו, גמרא מסכת שבת דף נ"ה, כדאי ללמוד אותה. אמר רב אחא בר חנינא, מעולם לא יצא מידה טובה מהקדוש ברוך הוא וחזר בה לרעה חוץ מדבר זה. איזה? שאומר השם ביחזקאל כתוב, למלאך לבוש הבדים, לך תתווה תו על מצחות האנשים הנאנחים והנאנקים בירושלים. אומרת הגמרא, אמר השם לאותו מלאך, תשים תו של דיו על הצדיקים, שזה תחיה, ותו של דם על הרשעים, שזה תו, השם ירחם, שימותו. אמרה מידת הדין לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, מה נשתנו אלה מאלה? מה ההבדל? למה אלה יחיו אלה ימותו? אלה קיימו את התורה כולה מאלף עטף, אלה עברו התורה כולה מאלף עטף. אז אלה יחיו, אלה ימותו. אמרה מידת הדין ריבונו של עולם, הצדיקים האלה לא דאגו לאחים שלהם. היו יכולים לדבר איתם, היו יכולים להסביר להם, היו יכולים להראות להם את הדרך, ולא עשו את זה. אמר, אני יודע שאם היו עושים זה לא היה מועיל. הם, הרשעים כל כך שקועים בחטא, אומרת מידת הדין הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אבל הם לא בגלל זה לא עשו את זה. הם לא עשו כי לא היה אכפת להם. הם לא ידעו שזה לא יועיל. הם לא עשו כי לא היה אכפת להם. אומרת הגמרא, הפעם היחידה שהקדוש ברוך הוא אמר דבר טוב התהפך, זה הדבקרה הזה. אמר, טוב, אם ככה, אני רואה גם את הצדיקים וגם את הרשעים. ואת הצדיקים תחילה. למה? כי לא היה אכפת להם. על זה חרבה ירושלים. על מה חרבה ירושלים? שכל אחד דואג לעצמו. כל אחד דואג ליראת שמיים של עצמו. ככה זה. הגמרא אומרת, יש עוד דוגמה להבין מה זה תוכחה מקולקלת. הגמרא אומרת, מפני מה זרחה ירובעם במלוכה? ירובעם בתחילתו היה צדיק, היה תלמיד חכם. הגמרא אומרת, שהוא היה לומד תורה עם אחיה השילוני, היו מחדשים חידושים שלא לא נשמעו כמותם בעולם. למה הוא זכה למלוכה? מפני שהוכיח את שלמה. אמר לשלמה, אתה בונה את ירושלים, אתה עושה שערים בירושלים, אתה גובה מכס מכל מי שבא בירושלים, כביש אגרה מה שקוראים. בשביל מה? שיהיה לך כסף. בשביל מה? שתפלק את בת פרעה. הוכיח אותו. בגלל זה הוא זכה למלוכה. ולמה, אומרת הגמרא, נענש? מפני שהוכיחו ברבים, בשביל שבייש אותו. אתה רוצה להוכיח אותו, תוכיח אותו, אבל אל תבייש אותו, אל תזרוק עליו אבנים. למה אתה עושה את זה ברחוב? למה אתה מבזה אותו? לך אליו, בארבע עיניים, בשקט, כמו שמשה רבנו אומר תוכחה ברמז, בעדינות, בחיוך, בחיבוע, במתיקות, תוכחה, גם לרמם אותו. ככה תעשה גם אתה. למה אתה עושה את זה בכעס? למה בעצמי? למה לבייש אותו? על זה נענש. הנה עוד דוגמה להבין איך מתפלגת מלכות ירושלים דווקא לדבר הזה. אותו דבר יש בגמרא סיפור, אתם כולכם מכירים את זה. זה בבית שני, כתוב שנבוזרדן, זה בית ראשון, רב טבחים, הרג על אבן אחת בירושלים, 91 ריבו. 91 ריבו זה כמעט מיליון בני אדם. על אבן אחת, איך? אומרת הגמרא, זה האבן ששם היה זכריה הנביא. שם הרגו את זכריה הנביא, ודמו היה מפעפע, אתם מכירים את הגמרא הזאת, הגמרא בגיטין. בא נבוזרדן רב טבחים, אומר, למה הדם פה לא מתייבש? הוא רצחן גדול זה, רב טבחים, כל טובח כל היום, מי יודע כמה עמים טבח. אומר רב טבחים, אז הוא אומר, אני אף פעם לא ראיתי דבר כזה. דם מתייבש אחרי כמה שעות, למה זה לא מתייבש? כמה שנים, אומר לו, זה כבר כמה שנים פה. למה? לא, אומר, לא, לא, לא עונים לו. מה זה אומר להם? אומר לו, זה דם זבחים. הוא אומר, זבחים? בוא נביא כבש, נראה אם זה דומה. מביא דם זבחים, מיד הדם הזה נרגע ומסתפג. הוא אומר, תגידו את האמת, מה היה פה? הוא אומר לו, לא, פה היה זכריה הנביא. הוא הוכיח אותנו, אמרנו, תיזהרו, אם אתם תחזרו בתשובה, תחרב ירושלים, יבוא זה. ולא שמענו, לא והרגנו אותו. פה בבית המקדש. חצופים שכמותכם, הרגתם נביא בבית המקדש? הוא... כהן הצדק העליון, נבוזרדן רב טבחים, אמר, טוב, אני אלמד אתכם לקח. אמרת הגמרא, הביא סנהדרין גדולה ושחט אותם, כדי להציף את הדם של זכריה, לא נרגע. הביא סנהדרין קטנה, תלמידי חכמים, שחט אותם על אותו דם, לא נרגע. הביא תינוקות של בית רבן, בחורים ובתולות, תינוקות של בית רבן, הרג שמה, 91 ריבות, 910 אלף בני יהודים, הרג שם. ודמו של זכריה לא נרגע. אמר לו, זכריה, זכריה, אולי תרגע. הוא, הרב טבחים, כבר לא יכול לסבול יותר את הרצח הזה. זכריה, אולי תרגע. טובים שבהם מתבטאים, ניחא לך, דאבדינו לכולו, אתה רוצה שנהרגו את כולם? כמה אתה רוצה? מה אתה רוצה? שלא יישאר שוב מעם ישראל? נרגע דמו של זכריה. נרגע דמו של זכריה. אומרת הגמרא, למה זה קרה? כי זכריה שהוכיח אותם. הוכיח אותם, אומר המדרש, עמד מעל העם. כך כתוב על זכריה, ורוח אלוהים לבשה את זכריה, ויעמוד מעל העם. וכי מעל ראשי העם היה הולך, אלא שראה עצמו גדול מכל העם, חתן המלך, כהן, נביא ודיין, התחיל מדבר גדולות, אמר להם, למה אתם עוברים את מצוות השם ולא תצליחו, והקשרו עליו והרגימו אותו אבן במצוות המלך, בית המקדש. הוא דיבר איתם בהתנסות, מה שקוראים, לא בגובה העיניים. התוצאה הייתה, שם ירחם, כזה אסון יהיה. כזה אסון יהיה בעם ישראל. שלא יודעים איך להוכיח באהבה גדולה. לעומת זאת, הגאולה היא כולה שאדם מוכיח את חברו, מוכיח, תזכרו, באהבה, בהסבר, בדיבור, בדרשות, בשיעור, בכל הדרכים שיש היום שהם עוזרים לקרב יהודים לעמים שבשמיים, שעושים את זה בצורה נכונה. יש דוגמה, מי זה שהיה האדם שמוכיח את עם ישראל יותר מכל אדם אחר? אליהו הנביא. איך כתוב על אליהו הנביא? וישיב לב אבות על בנים, ולב בנים על אבותם. איך אליהו הנביא מחזיר את עם ישראל בתשובה? אתם מכירים? אומר אליהו, אומר, בהר הכרמל, אוסף את כל, עם ישראל, אוסף את נביאי הבעל, אוסף את כולם, אומר להם, חבל הריב, חבל להתווכח, חבל בצורת, שלוש שנים, קדימה חבר'ה, אם הבעל הוא האלוקים, לכו אחריו, אם השם הוא אלוקים, לא, מתי אתם פוסקים שתי הסעיפים? מספיק? אמר לנביא הבעל, אתם רוצים לראות, אתם מאמנים בבעל? בבקשה, תביאו גשם. בואו נראה אתכם. אתם מכירים את הסיפור מהנביא, הם מתאמצים, 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 כלום. נכון? שירד יש משמע, שום דבר. הולך אליהו הנביא ואומר, בסדר, אתם לא הצלחתם, בבקשה, תנו לי. והיא קראת המנחה, אליהו הנביא, בהר הכרמל, אומר, ענני, השם ענני. ותרד אש מן השמיים. כל עם ישראל רואה. כולם צועקים ואומרים, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. ככה אליהו הנביא מחזיר את עם ישראל בתשובה. ככה הוא מחזיר אותם בתשובה. זו הדרך. כך וישיב לאבות הבנים ולב בנים על אבותם. אליהו הנביא, זה דור הגאולה. אבל יש דבר מעניין. אנחנו כולנו מכירים את הפסוקים גם בספר מיכה וגם בספר ישעיהו. מדברים על מלך המשיח. איך כתוב על מלך המשיח? יש כמה מקומות. כל הכל כתוב, היה באחרית הימים, נכון יהיה הרבה השם ברוך. מכירים, נכון? פסוקים מפורשים. והלכו גויים רבים ואמרו, לכו ונעלל הר השם לבית אלוהי יעקב, ויורנו מדרכיו ונלכה ברוחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. בהמשך מה כתוב? ושפט בין עמים רבים והוכיח לגויים עצומים. מלך המשיח, מה הוא עושה? הוא הולך להוכיח, הוא מסתובב ממקום למקום. כמו שאליהו הנביא בשעתו גרם לעם ישראל לצעוק כולם, כי איש אחד השם הוא אלוקים, כך גם עושה מלך המשיח, והוכיח לגויים עצומים. גם בפרק י' בישעיהו כתוב, ויצא חוטר מגזע ישי, ונצר משורשיו יפרה, ונחה עליו רוח השם, רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת השם, שוב, איך כתוב? ושפט בצדק דלים, והוכיח במישור לענבי ארץ, והיכה ארץ בשבט פיו, וברוח שפתיו המית רשע. זה מלך המשיח. מלך המשיח, מה הוא עושה? מלך המשיח, כשצריך להקות את הרשעים, כמו שהרגו שם את הנביאי הבעל, הוא מכה אותם. אבל עם עם ישראל, הוא מקרב אותם. הוא מקרב אותם. והוכיח במישור לענבי ארץ. לענבים הוא מוכיח במישור, הוא בדרך נעימה, מקרב. כי זה באמת הדור של, ממש כתוב על המשיח, איך כתוב? הזוהר אומר על משה, ראשי תיבות משה, זה מה שהיה הוא. לומר שנשמת משה הוא נשמת המשיח. כמו שמשה רבנו, היה לו אהבת ישראל עצומה. עד כדי כך שאמר ריבונו של עולם, מחרנינה בספרך אשר כתבת. אני תמחק אותי גם בעולם הזה, גם בעולם הבא, העיקר תעשה טוב לעם ישראל. איך קראנו בפרשה? כאשר יישא המון את היונק. ממש. לך נכה את העם, אפילו סוקלים אותך, תאהב אותם. אפילו מקללים אותך, תאהב אותם. כך אמר השם למשה, כאשר יישא המן את הענק. וכך הוא באמת, משה רבנו, במשך 40 שנה, לוקח אותם באהבת עולם, ומתפלל בשבילהם עד כדי מסירות נפש ממש. עד כדי מסירות נפש. ככה, במציאות הזאת. מה המציאות הזאת אם משה רבנו יכול להדריך אותם ולהחזיר אותם בתשובה ולהוציא אותם ממתת שער רתומה? וכך בדיוק המשיח. אותה מדרגה. ואנחנו בדורו של משיח. גם אותו דבר. גם אנחנו צריכים מתוך אהבת ישראל ענקית. מתוך אהבת ישראל ענקית פשוט ללכת לקרב יהודים לרבים שבשמיים. וזה לא רק תגידו רבנים. כל אחד. כל אחד בשכנים שלו. כל אחד בעבודה שלו. זה מצוות עשה מן התורה. מצוות עשה מן התורה. כל אחד חייב בה. כמו שאתה חייב להניח תפילין. חייב להניח תפילין. חייב. חייב ללבוש ציצית. חייב. אני זוכר שהרב עליו השלום הראה לנו פעם את מה שכתוב בזוהר. שאם אדם היה יודע כמה ערך שהדבר הזה גדול, היה רץ אחרי אנשים לקרב אותם ליהדות ולתורה ולמצוות. אז דיברנו על זה היום. כיוון שהיום אנחנו נמצאים בשבוע של ההזכרה של הרב עליו השלום, והמידה הזאת של הרב הייתה המידה שהרב אחז בה בכל כוחו, בכל כוחו, בכל כוחו. ובדרך הזאת באמת אנחנו צריכים להמשיך גם כן את דרכו, כל מי ששומע את השיעורים שלו, כל מי שלומד את השיעורים שלו. לא מספיק שאתה תגיד אני אקח פלטה של שבת כמו של הרב אליהו, ואני אשים שעון שבת, אני לא אגע בשעון שבת כמו של הרב אליהו, ואני... זה היה עיקר העניין של הרב אליהו, לקרב יהודים לאביהם שבשמיים. אנחנו היום ביקשנו מאחד התלמידים של הרב, שעוסק הרבה בלקרב יהודים לאביהם שבשמיים, מסתובב ממקום למקום בכל הארץ, שיספר לנו קצת על הרב, כדי להכין את עצמנו לקראת יום הפטירה של הרב, שזה יום שישי הקרוב, יום ההילולה של הרב, גם ידבר קצת על הרב, וגם יספר כמה סיפורים. בבקשה, אנחנו מטעמי ביטחון פנים, לא נגיד את שמו, אתם תראו אותו, אבל בתמונה לא יראו אותו.
ערב טוב לכולכם ולכל הנמצאים. ההיכרות שלי עם הרב היא התחילה באמצע שנות ה-70, באמצע שנות הלמד, ונמשכה עד יום פטירתו, ועוד ביותי בחור בישיבה, ולאחר מכן בשירות שלי, ולאחר מכן זכיתי גם שהרב לקבל את הסמכתו ביורה יורה. וכמו שהרב הגאון, הרב שמואל אליהו שליטה, אמר, ברוך השם, אני מתגאה בכך לזכות להיות תלמידו של הרב. אני רוצה לדבר איתכם על נקודה של אהבת ישראל אמיתית שהייתה אצל הרב. ובמהלך הזה אני אספר לכם סיפור, תוכלו לספר אותו אחר כך איפה שתרצו, רק בתנאי אחד, שתדייקו. ואם יהיה לכם שאלות, אז אני אוכל להגיד לכם שמה שאני לא עונה, זה כי אני לא יודע אם מותר לי להגיד. ראשית כל, כשסיימתי את הפרק בישיבה, איפה שלמדתי, ועמדתי לפני גיוס, התגייסתי ליחידה מסוימת, בעצתו של הרב, ישבנו, דיברנו, ואת כל שירותי עשיתי באותה יחידה, ולפני שיצאנו לכל איזה פעולה ופעולות מאוד מורכבות ומאוד מסובכות, תמיד ברכתו של הרב ליוותה, הרב תיתן את הברכה, מה לעשות. ופעם הרב אמר לי חידוש נפלא ואדיר, והוא אמר לי, תקשיב, איך לא מתרסקים? הוא אמר לי, תראה, אני אתן לך משל קטן, יש איזה אדם, התחתן, אשתו אומרת לו, נו, תביא קצת פרנוסה הביתה, הולך, פתאום רואה סניף בנק, עוצר ליד הסניף בנק, אומר למנהל, תגיד, יש לך עבודה? אומר לו, לא, אין לי, אבל במקרה יש לי מילוי מקום לחודש ימים. אחרי חודש ימים, הוא אומר לו, וואו, באמת אתה אדם רציני, בוא אני אכניס אותך להיות פקיד קבלה בבנק. עובר שנה, שנתיים, אומר לו, אתה כל כך טוב, מה זה, הקדוש ברוך הוא זיכה אותי לפגוש אדם כזה יקר, אני רוצה לקדם אותך, תעלה לקומה השנייה בבנק, כבר לא איזה פקיד קבלה כזה פשוט, תתחיל להתעסק במשכנתאות, תתחיל להתעסק בניירות ערך, משקיעים, עוברים עוד שנתיים. תקשיב, בשנתיים האחרונות בדקתי אותך, ידידי, חברי, אתה משהו רציני? אני רוצה למנות אותך מנהל מחלקה. הוא מגיע הביתה, וואו, תראי, אשתי, מה זה השקעה? זה לא מי שמשקיע שוקע, מי שמשקיע עולה, ותראי, השתלם לי העסק. ותראי, אני מצליח, ממנים אותי להיות מנהל מחלקה כבר. עוברים עוד שנתיים. קורא לו מנהל הסניף, אומר לו, תקשיב, אין כמוך, אתה אדיר, פצצה, אז בבקשה, אתה יודע מה, אני רוצה למנות אותך להיות הסגן שלי. וואו, הוא מגיע כבר הביתה, הולך לקנות חליפת פייר קרדן ככה, מסודרת, עניבה, כבר מפסיק לדבר מהפה ככה, מהאף, כמו החשובים, אתם מכירים אותם, כבר צריך כרטיסי כניסה למשרץ, אשתי, אני כבר סגן מנהל, תשכחי, כבר אין החלפת טיטולים, כבר סגן מנהל בבית. וככה עוברים להם השנתיים בנעימות, ואחרי שנתיים ניגש המנהל הסניף ואומר לו, תקשיב, יש לי לדבר איתך שיחה אישית. אתמול בערב, הדירקטוריון של הבנק פשוט החליט החלטה שרירותית ואין מה לעשות איתה. הוא החליט שהוא מצמצם תפקידים בבנק, וכל סניף כבר אין בו שני סגנים, יש בו רק סגן אחד. ומי שעומד לעזוב זה מי לא שטוב או לא טוב. אחרון שנכנס, ראשון יוצא. ואתה נכנסת האחרון, ממחר בבוקר, מכתב ההתפטרות, כל טוב לך הביתה, אתה כבר לא... מישהו יכול לתאריך, הוא חזר הביתה באותו יום. הרב אמר לי, בטח זה מרוסק עד הפרקט לגמרי, גמור. ככה כל הבני אדם. בני אדם מתרסקים. אמר לי, רב, אתה יודע למה זה? כי הם חיים את הקדמה של עצמם. אתה יודע, היה אדם אחד שקראו לו רבי עקיבא, עד גיל 40, אנלפבית, לא יודע כרוך טוב. פתאום מגיל 40, ככה כמו מטוס F-16i, ככה טס גבוה לשמיים, הופך תוך 24-28 שנים להיות רבן של ישראל, 24 אלף תלמידים. ופתאום מגיעה מגפה, 33 יום, מגפה אדירה, בעולם שמם, כמו שאומרת הגמרא. רבי עקיבא היה צריך להתרסק. ורבי עקיבא לא מתרסק. ויש עוד סיפור אחד. רבן גמליאל ורבי יהושע הולכים על שפת הים ורואים אונייה שנוסעת. ויש סערה בים. אומר לו רבן גמליאל לרבי יהושע, אתה רואה באונייה היא שנוסעת בים, יש חסיד אחד. אוי, עבד חסיד מן הארץ, האונייה הזאת עומדת להתרסק, והאונייה מתרסקת בצונמי הענק הזה. עוברים כמה ימים, יושב רבן גמליאל בבית הדין, ופתאום רואה את החסיד הזה בפתח, אומר לו, אוי, איך הגעת לפה? מה, לא התרסקת? אומר לו, דף אחד מזדמן לי, ואחזתי בו, ועל כל גל וגל שבא לעברי נעניתי בראשי, וסעוני הגלים ליבשה. כך אומר המדרש. מי החסיד הזה? רבי עקיבא. שואל אותי הרב, תגיד, מה הגדלות של רבי עקיבא? למה הוא לא מתרסק? הוא אמר לי, כי אם עכשיו ניקח אותו, את רבי עקיבא לרשת מורשת, ונעשה איתו ככה רעיון אישי, ועכשיו ניקח את רבי עקיבא שהוא עומד בפסגה 24 אלף תלמידים לפני המגפה, ותשאל אותו, רבי עקיבא, איך אתה מגדיר את עצמך? הוא אומר, רבי עקיבא היה עונה לשדר שמראיין אותו, אומר לו, אני בסך הכל רואה צאן. מה? כן, אני רואה צאן. אבל אתה ראש ישיבה. אני מצד עצמי רואה צאן. זה שהקדוש ברוך הוא זיכה אותי והעלה אותי למדרגה, למעלה ועוד למעלה, זה לא אני, זה בורא עולם. הבורא עולם ברחמים, בחסדים שלו, הביא אותי לפה למעלה. אבל אני פה מצד עצמי, אז לכן אין לי איפה להתרסק. גם כשאני מגיע מול כל הגלים, מול כל המעברים, מול כל הקשיים בחיים, אני יודע שאני רואה צאן. אמר לי הרב, מי שהולך עם הדבר הזה, כי בספר בראשית מעשה אבות סימן בבנים, אברהם רואה צאן, ורחל רואה צאן, ורבקה רואה צאן, ויעקב רואה צאן. למה זה בספר בראשית? שאל אותי הרב, למה? אמר לי, פשוט מאוד. כי אם אתה מבין שאתה בעולם הזה בסך הכל רואה צאן, וכל מה שיש לך, הכל זה חסדים ורחמים של הקדוש ברוך הוא, אז אתה אף פעם לא תתרסק. כי זה שעלה וחי את הקדמה שלו, אני הצלחתי, ואני הבאתי, ואני הגעתי, ואני עשיתי. אמר לי, כל מי שמתחיל את היום שלו בעני, גומר אותו בערב בעני בעין רבתי גדולה מאוד. אבל מי שמתחיל את הבוקר במודה אני, תודה רבה הקדוש ברוך הוא, אני מצד עצמי כלום. ואמר לי ככה, כתוב בספרים הקדושים, השם שפתי תפתח, ופי יגיד תהילתך. השם, אתה זה שפותח לי את השפתיים, בלעדיך אפילו שפתיים אני לא מסוגל לפתוח. בלעדיך אני לא מסוגל אפילו להוציא אוהה. זה בזכות החלק אלוקה ממעל שהכנסת בי, אז אני פותח שפתיים. אז תזכה אותי שאני אגיד תהילתך. כשאדם הולך עם המושג הזה, אך שהוא נמצא גם בגלים הקשים ביותר, במבצעים הקשים ביותר, במקום שאתה הולך אליו, אז תדע לך שאתה אף פעם לא תתרסק. אז הזמן קצר והמלאכה מרובה, ואנשים רוצים לחזור לביתם. באיזה יום מסוים, מדינת ישראל מקבלת על מגע של כסף, מידע מודיעיני מאוד מדויק, ומחליטה שצריך לפעול בהתאם לדברים. ניגש אליי מפקד היחידה ואומר לי, על פי הנתונים, אתה והצוות שלך אמורים לבצע את אותה פעולה אי שם, במקום אי שם. וסליחה שאני מדבר, יש דברים שאם תשאלו כפי שאמרתי, אני לא יודע אם מותר לי לענות, אז אני לא יודע. מתחילים לבנות מודלים, תרחישים, הכל מוכן. ואז באתי לרב, אמרתי לו, הרב, תקשיב הפעם. הרב, זה לא עוד איזה משחק ילדים, זה מורכב מאוד, זה מסובך מאוד. זה משהו שאני גם קצת מפחד, אמרתי לרב. הרב עודד אמר, אל תדאג, אתם תלכו לשלום, תחזרו לשלום. הפעולה תצליח בצורה הכי נפלאה שיכולה להיות, אל תדאג, כשארץ ישראל ועם ישראל עומד פה מול המאזניים, תרגיש שאני איתך יהיה כל הזמן, אל תדאג. ואז הוא לוחץ לי את היד, ואומר לי את הדבר הבא. הוא פונה לבשם החיבה שלי, נגיד א' לצורך כאן דברים, ואומר א' ל', תזכור דבר אחד, לא מבטרים על אף יהודי אף פעם. שומע? לא מבטרים על אף יהודי. ואני מסתכל על הרב, אני אומר, מה קשר לא מבטרים יהודי למה שאני פה, מה שאנחנו מדברים פה? והוא לוחץ לי חזק את היד וחוזר בפעם השלישית, לא מבטרים על אף יהודי. אנחנו נפרדים. כאן בקריית משה, ואני נוסע לאיפה שאני צריך לנסוע. כלי טייס של חיל האוויר לוקחים אותנו לאיפה שהם צריכים לקחת אותנו, נפרדים, מגיעים לנקודה מסוימת שממנה צריך להמשיך ליד הסופי. אנחנו מגיעים שם לשעות אחר הצהריים, ובשעות אחר הצהריים אחרות לעת ערב אנחנו שומעים קולות, אבל קולות לא של נוצרי ולא של איזה מוסלמי, אלא קולות ככה של, אמנם זה במבטא ערבי כבד, אבל זה בלשון לא שאנחנו רגילים לדבר פה בסלנג היומיומי שלנו, אלא בעברית תנכית כזאת. נגיד לדוגמה, אצילוני נא, הביאוני נא, בניי ובנותיי, בסגנון כזה. יהודי אני, הצילו אותי. כל אחד מכם אולי יקנה את הלוקש, לא אני, או כשיש לי אחריות על צוות מאחוריי. ואנחנו מאירים עליו, רואים מי הוא, אומרים לו, אם תרצה להתקרב, אז בבקשה, שאל לבושך מעל גופך. כי המקום שאתה עומד עליו, אדמת קודש הוא, אתה מתעסק פה עם יהודים שהולכים לשרת את עמם ולהציל את עמם מדבר קשה מאוד. הוא עושה את הדבר. אנחנו מכניסים אותו למקום איפה שאנחנו נמצאים, והוא מתחיל לגולל את הסיפור שלו. שהוא נמצא בכפר שלא הרחק מכאן, תקוע אשתו, שני בניו, והוא כבר 20 שנה פה. עכשיו תקשיבו טוב, הסיפור לא לספר לכם מבצע צבאי, הוא הולך לספר לכם מסר אדיר מהרב. האדם הזה חי כבר תקוע כאן בכפר אי שם, רחוק בכלל מגבולות המדינה. קחו בחשבון, אני יהודי. אני כבר 20 שנה לא הכנסתי, לא אני, אשתי, בניי, שני בניי, לא הכנסנו לא בשר, לא עוף, לא עודו לפה, כי אין שוחט. ויהודי לא מוותר על אף מצווה בתורה. כבר 20 שנה שאנחנו חיים כמו האנוסים של פרדיננד ואיזבל, כי בכפר אף אחד לא יודע שאנחנו יהודים. הם חיים בכפר שהם ידעו רק סמת של יהדות ועת בחל יהוד באותה שנייה. זה כפר שלא כמו שאתה עולה פה בתחנה המרכזית ויכול לנסוע לחיפה, תל אביב, לאן שאתה רוצה. כשאתה רק יוצא מהבית, לאן אתה הולך, עם מי אתה מתחבר, לאן אתה נוסע, תן כתובת מדויקת, צריך לבדוק. כפר מאוד סגור, מאוד מורכב, והוא תקוע שם כבר 20 שנה. לפני כן היה תקוע במקום אחר. ואני רוצה שתוציאו אותי מכאן, תביאו אותי לארץ ישראל. להיכנס לכפר כזה, אם זה מלכודת, גמרת על כל הסיפור. אולי מישהו ידליף מידע בטעות, אולי יש איזה חפרפרת, לא יודע מה, לא משנה. מתחילים להצליב מידע, לבדוק דברים, מתחילים לראות אמיתות של הדבר. יש קצת זמן כדי גם לבצע עוד ככה פעולה על הדרך, ונכנסים ויורדים ונכנסים לבית שלו. אם לא הייתי רואה את זה בעיניי, הייתי אומר זה סיפור מהסרטים. קחו בחשבון, יהודי נמצא בכפר הרחק, אין אף יהודי אחר, יכול למצוא לו כל מיני הקלות, כל מיני סיפורים אחרים, אבל הוא, אין חמץ בפסח, אפילו שאין מצות, אבל אין חמץ. יום כיפור זה יום כיפור, שבת זה שבת, כשרות זה כשרות, קלה כבחמורה, כי על יהדות לא מוותרים. ואני גאה, אני חי את קדושת החיים. ונכנסים אליו הביתה. וכשנכנסים אליו הביתה, והוא היה נגר במקצועו, הוא מכניס אותנו לחדר השינה שלו. ומי שמסתכל על חדר השינה, רואה חדר שינה לכל דבר. ואז הוא מתקרב לאחד הקירות בחדר השינה, ומי שבאמת לא מזהה, לא שם לב שיש שם איזה דלת זזה כזאת, שאפילו לא שמים לב שהיא חלק מתוך הקיר, והוא מכניס אותנו לנישה קטנה מאחורי החדר שינה שלו. ושם מתגלה פתאום פמותים של שבת, זוג תפילין, חנוכיה, מגילת אסתר, כמה ספרי קודש, עוד כמה תשמישי קדושה. כאן היהדות שלנו כבר 20 שנה. פה, בתוך הנישה הקטנה הזאת, בדלת אמות האלה, כאן בחדר הקטנטן הזה עם החדר הכפול, כאן היהדות שלנו. כאן אשתי מדליקה בערב שבת נרות, כאן אנחנו מדליקים את נרות חנוכה, כאן אנחנו קוראים את מגילת אסתר, כי מחוץ לחדר הזה בחוצה אין זכר ליהדות, גם אין מזוזה, אין כלום. אז בבקשה תני להביא את זה לארץ ישראל. מישהו ממכם היה מסרב? אני לא. אם פקל מסוים, לוקחים את הדברים, שליחי מצווה אינם נזוקים לא בהליכתן ולא בחזרתן, ויוצאים מן הכפר עם תיאומים, עם תיאומים עם כל מה שצריך לתאם, מחכים להם מחוץ לכפר כוחות אחרים, לוקחים אותם, מביאים אותם בדרך שלא משנה לארץ ישראל, ואנחנו ממשיכים לפעולה, הפעולה מצליחה ברוך השם, ועוברים 9 חודשים. עוברים 9 חודשים, אני אקבל טלפון, והרב מבקש ממנו, בוא עם החבר'ה אליי. אני מגיע עם הצוות, נכנסים פה בקריית משה, כאן נכנסים ללשכה של הרב, ולרב נכנסים. כשאנחנו נכנסים, הרב יושב, יושבים עוד כמה אנשים חשובים, ומימינו של הרב יושב אותו יהודי. הרב אומר לאותו יהודי, תספר לי קצת על החיים שלך עד שהביאו אותך לארץ, על המסירות נפש היהודית שיש הייתה לך. ואז הוא אומר לו, תקשיב, זה לא רק שמירת שבת, זה לא רק הנושא של כשרות שלא להכניס בשר כי אין בזה, זה לקרוא לנו המשוגעים של הכפר כי אנחנו לא נוגעים באוכל באף בית אחר, כי אנחנו לא יודעים איך מבשלים ומה עושים. יש גם טהרת משפחה, יש אישה שצריכה ללכת לטבול, איך עושים את זה? אז מחוץ לכפר היה לנו כמה מעיינות יפים כאלה, וכל פעם הייתי מספר שנעים לנו ללכת לשם, וכל פעם היינו בוחרים מעיין אחר, ואני הייתי אומר, זה היה ביום, לא בלילה, כי אסור לצאת בלילה מהכפר, והייתי עומד מחוץ למעיין כדי שלא, אף אחד לא יתקרב, ואשתי היה יורדת למעיין, וככה אנחנו דאגנו. פסח, פורים, שבועות, ראש השנה, יום כיפור, ללא שום ויתורים. ואז הרב זצל, אני רואה שמתחיל לרדת לו דמעות, אבל לא דמעות של בכי. הוא פונה אליי בשם הפרטי בחיבה שלי, שם לי, אותו אדם יושב ממינו, אני יושב משמאלו, הוא שם את היד ככה, הוא אומר לי, אני לא בוכה, אבל כמה הסיפור הזה מחייב אותי. וכמה הסיפור הזה אני רוצה, ואז הרב אומר כאילו נבואה. הוא אומר שפעם יהיה מותר לך לספר אפילו את החלק הזה בסיפור, אני לא יודע אם אני אהיה פה. הוא צדק. אם לפני 3 שנים הייתם פוגשים אותי, גם את זה היה, מה שעכשיו אני אומר, גם זה עוד היה אסור. אבל אני מבקש ממך, כשכבר יהיה אפילו מותר לספר משהו, אז כשאתה הולך להעביר את השיעורים במחנות צה"ל, אצל חיילים, אצל חיילות, כשאתה פוגש אנשים בערים בכל הארץ, אבל בפרט בפני חיילים, תגיד להם, חיילים יקרים, כמה גאים אתם צריכים להיות על איזה עם אתם מגינים, על עם שלא מוכן להתפשר על כלום, על היהדות שלו. היהודי הזה, אומר הרב, יכל הרי בכפר איפשהו למצוא כל מיני סניפים וכל מיני הקלות. הוא אומר, זה לא פה בקריאת משה, יורדים לסופרמרקט, טק טק, קונים את הכל, מכניסים לבית השבת קודש, שלום עליכם, גם את זה אין, כלום. והיהודי הזה לא מת על קידוש השם, אלא חי את קדושת החיים. הוא אומר לי, אתה זוכר מה אמרתי לך? לא מבטרים על אף יהודי. תמשיך, יש עוד כמה בדרך, היו עוד כמה. הסיפור הזה רק דוגמה. ואז הרב לוחץ לי את היד חזק ואומר לי, תבטיח לי שכבר יהיה מותר לדבר, תעבור בכל מקום ותגיד לעם הזה כמה הם צריכים להיות גאים ולדעת לאיזה עם הם משתייכים, שלא מוותרים על קוצו של יהוד. ולחיילים וחיילות תגיד, ולקצינים וקצינות, ולמי שתפגוש בכל הקורסים, מכל המקומות, תגיד להם מסר אחד. תגידו, כמה אני מודה שאני משתייך לעם ענק כזה, גדול כזה שלא יוותר על היהדות שלו בכל מקום. כי מה שמחזיק אותנו זה רק דבר אחד, לדעת שהקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה, וזה תורת ישראל. וככל שנאחוז בה יותר, ככה נגדל ונפרח ונעלה מעלה מעלה. והרב היה מעורב בו עוד הרבה דברים, אבל אהבת ישראל שלו לכל אחד, והאכפתיות שלו מכל אדם בכל מקום. א' לתזכור, על אף יהודי לא מוותרים. ועד היום אנחנו הולכים עם זה ולא מוותרים על אף יהודי. קחו את הסיפור, ספרו אותו מה שאפשר, תמשיכו עליו ותהיו שליחים למסר שביקש הרב להעביר.